בתחילת פרק מרובע, באופן מדויק אומרים מרובע, בישיבות אומרים מרובע, בישיבות אומרים מרובע, אבל בעצם צריך להגיד מרובע, כי מרובע מידת תשלומי כפל, אבל עולם הישיבות אומר מרובע, פרק מרובע, אבל אומרים מרובע, צריך להיות מרובע מידת תשלומי כפל.
אבא שלי היה אומר חנקה, לא חנוכה.
נכון.
כן, אז המשנה אומרת הגונב אחר הגנב משלם את תשלום, אין הגונב אחר הגנב משלם את תשלומי כפל, ולא הטובח ולא המוכר אחר הגנב משלם את תשלומי 4 ו-5. הסיבת הדין רש"י במשנה מביא, וזה גמרא בדף סמך ט' עמוד ב', רש"י כותב במשנה בדף סמך ט' עמוד ב', אין הגונב, החזרה שהיחידי על המשנה, אין הגונב אחר הגנב, דכתיב יגונב מבית האיש ולא מבית הגנב. הפסוק אומר, הפסוק אומר לנו, כי יתן איש על רעהו כסף או כלים לשמור וגונב מבית האיש, אם ימצא הגנב ישלם 2. דורשים חז"ל, וגונב מבית האיש, אז הוא משלם 2, אבל לא אם גונב מבית הגנב. זאת אומרת, אם גנב, גנב מביתו של הגנב, אז אין דין של כפל, דין כפל.
אם הגנב זכה בזה?
אז זה מה שאנחנו נתפגש פה בסוגיה. גנב, ברגע שהוא זכה מזה, כבר מבחינת משפטית, לא אכפת לנו שהוא גנב, את הסידורים של הגניבה הוא יסדר עם הבעלים הראשון, אבל עכשיו הוא גם בעלים, אז זה כבר סיפור חדש. גנב שהוא במעמד של גנב שאין לו מעמד כעניין לגניבה. אז זה הסיבת הדין, כן. ברור, זה כבר ממילא, ברגע שאין כפל אין גם ד' ו-ה'. בוודאי, כי אין כפל אין גם ד' ו-ה', זה ביחד, כי תשומה 4 ו-5 כתיב ולא תשומה 3 ו-4. אז כן, אז זה סיבת הדין, על זה אומר רב, אמר רב, לא שנו אלא לפני יאוש, כמו כל מה שמשנה אומרת, וזה נוגע למה שאתה הערת, לא שנו אלא לפני יאוש, אבל אחר יאוש, אבל אחר יאוש, קנאו גנב ראשון, וגנב שני משלם תשלומי כפל לגנב ראשון. אז הנקודה הזאת כבר של הדין יאוש, כבר אנחנו עוסקים בו כבר איזה 2 דפים, ואם יאוש קני, לא, יאוש לא קני, רב סובר שיאוש כדי, דיינו יאוש בלבד קונה, קונה לגמרי, כן? וכיוון שהחפץ עכשיו נעשה בעצם שלו, של הגנב עם חיים משפטית, מאלה כמו שאתה הערת, אז הוא נהיה בעלים, ולכן גנב שני כן חייב בתשלומי כפל, כי כאן זה כבר נקרא וגונב מבית האיש, כי הגנב הוא גם איש, הוא בעלים משפטית על הגניבה הזאת, ולכן כבר יש לנו בעצם סיפור חדש.
והגנב הראשון לבעלים חייב גם כפל?
הגנב הראשון ודאי חייב לבעלים כפל, כן? כן? הוא התחייב כבר. בוודאי, הוא כבר התחייב בעצם הגניבה שלו. תביחה ומחירה צריך לעשות עוד מעשה כדי לחייב בתביחה ומחירה בדלת ואי. אבל כפל עצם מעשה הגניבה מחייב.
כפל לא קרן, אגב כפל.
כפל וקרן וכפל, כן.
אז כפל
וזה, כן. בסדר? ברור. אמר רב ששת, אמינא כי נעים ושכיב רב, כלומר כשרב התנמנם והלך לישון, אמר לה, שמעת אתה, אמר את ההלכה הזאת, כן? זאת אומרת, זה לא, הוא לא דקדק בדבריו. דתניא, אמר רבי עקיבא, מפני מה? אמרה תורה טבח ומחר, משלם תשלומי 4 ו-5, מפני שנשתרש בחטא. מה זה משתרש בחטא? מסביר לנו רש"י, אומר רש"י נשתרש, עשה שורשים, כלומר, נתחזק בחטא, שכנאו ומהנו מעשיו, או שמהנו מעשיו הוא כנאו. כלומר, נשתרש, זה שהמעמד הקנייני, של הגנב התעמק, נהיה עמוק יותר, והוא קנה את החפץ. זה הסיבה שטבח ומחר משלם את השלומי 4 ו-5. מפני שהיא נשתרש בחטא, הוא קנה את זה. אז מברר את הגמרא, את דברי רבי עקיבא בברייתא, אימת, איך יכול להיות מצב שהוא באמת השתרש בחטא, שהוא קנה את זה? איך הוא קנה את הגניבה? שרק אז אומר רבי עקיבא שהוא חייב בדלת ואי. אילם לפני יאוש, אם נעמי שמדובר לפני יאוש, מי כאן השתרש? מה זה מועיל? לפני יאוש, מה זה יעזור? התביחה המחירה? הלא אנו מעשיו, אומר רשי, כן? זה שינוי רשות, ששינה הוא מרשותו לרשות לוקח בלא יאוש, לא כלמה אמר דקני. עצם זה שהוא מכר את זה לבן אדם, זה לא מועיל כלום, זה לא אנו מעשיו. אלא ודאי מדובר לאחר יאוש, רבי עקיבא דבר לאחר יאוש. אומר רשי, דהנו מעשיו. שמעשיו הועילו, דהשתק אני לוקח בתרתי, יאוש, כן? ושינוי רשות, מתי היה גם את היאוש, וגם אחרי זה הייתה מחירה, יאוש ושינוי רשות, זה קונה. ככה פשוט דברי רבי עקיבא. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואי סלקא דעתך, ואם אתה סובר, כמו שרב אמר, ייאוש קני, כלומר לא כשצריך ייאוש ושינוי רשות כמו שהסברנו עכשיו, אלא מספיק ייאוש בלבד כדי לקנות. אם כן, המים משלם תשלומי 4 ו-5, שלא הוא תובח, שלא הוא מוכר, כן? אם כל הסיבה שרבי עקיבא אומר, זה מה, זה בגלל שנשתרש בחטא, כלומר שעכשיו אהנו מעשיו, אבל אם כבר על ידי, הייאוש הוא כבר קנה, אז מה אהנו מעשיו? מה עושה התביחה, מה עושה המחירה יותר? בעצם שלא הוא תובח, שלא הוא מוכר, הגנב. כפל, אבל אנחנו מדברים פה על ד' ו-ה', רבי עקיבא מסביר למה החיוב הוא על ד' ו-ה', לא על כפל. הוא אומר, למה אני חייב על ד' ו-ה', בגלל שנשתרש בחטא. שאהנו מעשיו, דהיינו שהוא קנה את זה על ידי אותה מחירה, אבל פה זה כבר נקנה לו לפני כן, ואם זה כבר נקנה לו בצורה מוחלטת לפני כן, שלא הוא תובח, שלא הוא מוכר, המעשה שלו לא הועיל יותר שום דבר, הוא כבר, זה שלו, לא אמור להיות בכלל דלת ואי לפי דברי רב שאומר שייאוש קני. זאת אומרת, מה שהוכיח בעצם, מה שהוכיח רב ששת מדבר רבי עקיבא, שוודאי ייאוש לא קני, אלא מה צריך תרתי, גם ייאוש וגם שינוי רשות כדי לקנות. אמרי מתרצת הגמרא, הברייתא הזאת צריך לתקן אותה. לא כמו שאמרנו שכתוב מפני שנשתרש בחטא, אלא כדאמר רבא מפני ששנה בחטא. החנמי מפני ששנה בחטא. רבא אומר לקמן ואנחנו נראה את זה, הוא מתיקן בברייתא שצריך לכתוב לא משתרש בחטא ברבי עקיבא, בדבר רבי עקיבא, אלא שנה בחטא. כלומר שהוא חזר ועשה. אנחנו לא מדברים פה על המכה הקניינית, על זה שהוא בעצם אהנו מעשיו. לא, אפילו אם לא אהנו מעשיו. מפני ששנה בחטא. זאת הסיבה.
אבל גם גנת, גם טבע, גם אחר. זה עניין?
לא גם טבע,
או זה או או.
או או או, כן.
זה שגם טבע או מחר. נוסף לגנב.
גם גנב וגם טבע.
כן, אז אומר, אז בוא נראה מה סביר רש"י. אז כדמה רבה לכמה שמעתים ששנה בחטא, כלומר, לעולם מדובר לפני ייאוש. כלומר, מתי יש חיוב ד' ו-ה', יש חיוב ד' ו-ה', לפני ייאוש. לעולם לפני ייאוש. ואף על פי דלא אנו מעשיו. הרי מה, איך הגמרא דיברה על רבי עקיבא? אומרת, אם מדובר, אמרה, אם מדובר לפני ייאוש, הרי הוא לא נשתרש. לכן היא העמידה לאחר ייאוש. אבל אחרי שאנחנו משנים ואומרים שמדובר ששנה בחטא, לא נשתרש בחטא, אנחנו יכולים לחזור ולהעמיד את זה לפני ייאוש. ונכון שעכשיו המחירה היא בעצם לא מחירת בעלת תוקף משפטי, אבל זה לא מעניין אותי. אני לא צריך אהנו מעשיו, אני לא צריך שיעמיק הקניין באמת, אלא עצם הפעולה של המחירה היא מחייבת בתשלומי ד' ו-ה'. וזה, וככה אנחנו מיישבים את דברי רב עם דברי רבי עקיבא. ממשיכה הגמרא ומקשה על דברי רב. תשמע וטבחו ומחרו, מה טביחה שאינה חוזרת, אף מחירה שאינה חוזרת. זאת אומרת, אתה ברייתא, מחירה צריכה להיות דומה לטביחה. כמו שטביחה זה דבר שאינו חוזר, כן? אחרי טביחה, זהו, אי אפשר להחזיר את הגלגל, אף מחירה שאינה חוזרת. אז הגמרא הבינה בהתחלה שהדמיון הוא פה באמת לא מבחינת האופי של הסוג של המחירה, אלא שוב היא הבינה שמדובר, כמו שדיברנו קודם, האם הועילו מעשיו או לא הועילו מעשיו. והגמרא הבינה שהדמיון הוא כזה, כמו שטביחה למעשה היא הועילה, נכון? כי ברגע שטבח, אז מתי הטביחה הועילו? זה השור וסה, הם הפכו להיות, כן, הם נשחטו, זה דבר גלגל שאי אפשר להחזירו. אז הבינה שגם מחירה, הכוונה שעכשיו המחירה היא בעלת תוקף. ואז הגמרא שואלת ככה, היא לאימא, היא מת.
היא לא בעלת תוקף,
רגע, אז מברר את הגמרא, אימת, היא לאימא לפני ייאוש, היא מדובר לפני ייאוש, המה אינה חוזרת כמו שאישור הנעיר? הרי לכאורה, אין דבר כזה, לא יכול, לפני ייאוש לא מועיל שום דבר. לא מועיל לשינוי רשות, אז בהכרח שהמחירה לא הועילה, אלא ודאי מדובר לאחר ייאוש. או, אז ודאי מדובר שטבח ומחר לאחר ייאוש. ואי סדקא דתך קניא, אם הוא קונה בייאוש בלבד כמו שאמר לנו רב, המים משלם ד' ו-ה', אז מה פתאום שיהיה חיוב ד' ו-ה', כמו שאמרנו קודם, שלא הוא תובח, שלא הוא מוכר, מרגע שהיה ייאוש הוא קנה את זה בצורה מוחלטת, ואין התכנות לחיוב ד' ו-ה'. ממילא קשה על רב מהברייתא הזאת, איך רב אמר לנו את הדין הזה, שכל הדין שאין גונב אחר גנב שני תשלומי כפל, אז רב סייג את זה, לא שנו לפני יוש אבל אחר יוש, הכל היה מבוסס בגלל שרב סובר שיוש כדיקני, מהברייתא הזאת, שתביחה שינה חוזרת אף מחירה שינה חוזרת מוכח, שוודאי שיוש כדילוקה, אני צריך יוש ושינוי רשות ביחד כדי לקנות, ולכן דווקא כשהיה יוש ואחר כך מחירה, שאז הפכה להיות המחירה למחירה שינה חוזרת, שהיא דומה לתביחה, דווקא מחירה כזאת, אז קשה על רב. מתרצת הגמרא, כדי אמר רב נחמן, פרט לי שיקנה ל-30 יום, החנמי פרט לי שיקנה ל-30 יום. כלומר, גם כאן, כדי אמר רב נחמן, בעצם הגמרא מפנה אותנו לסוגיה בהמשך שנראה, רב נחמן בהמשך העמיד את הברייתא הזאת, כשלא מדובר, כמו שאמרתי, לא מדובר על בפועל, על תוקף המחירה, האם אהנו מעשיו או לא אהנו מעשיו, האם בפועל באמת המחירה הזאת תקבל התוקף או לא, אלא על הסוג של המחירה, הסוג של המחירה. לא מעניין אותי אם זה הועיל או לא הועיל, אלא איזה אופי של מחירה היה. האם זה אופי של מחירה שבמקום אחר הייתה מועילה, או שמדובר על, כמו שהוא אומר, יקנה ל-30 יום. אופי של מכירה שמקנה ל-30 יום זה בעצם סוג של שכירות. כלומר, לא מדובר פה על אהנו מעשה, ואנו אנחנו לא שמחפשים שבאמת המכירה תועיל. באמת לא מעניין את המכירה או לא אילה או לא אילה, אלא איזה סוג של מכירה הוא ניסה לעשות. איזה סוג של מכירה ניסה הגנב לעשות. אם הוא ניסה לעשות סוג של מכירה מוחלטת, למרות שהוא לא הצליח, כי הרי אנחנו מדברים לפני יוש, אנחנו חוזרים ומעמדים לפני יוש, לא היה יוש. הרי אם אנחנו רוצים לסדר את הברייתא לדברי רב, נכון? לסדר את הביתה לדברי רב, זה אומר שאנחנו חייבים להעמיד את זה לפני יאוש. כי אם מדובר אחר יאוש, אז זה כבר, אז כבר אמרנו שלא תובח, שלא הוא מוכר. אז בהכרח שמדובר לפני יאוש. אז הגמרא שאלה אם לפני יאוש, מה, איך יכול להיות שזה תביחה שאינה חוזרת, מחירה שאינה חוזרת כמו שתביחה שאינה חוזרת. אז אומרת הגמרא, כוונת הברייתא לא למחירה שאינה חוזרת באמת כי היא תהיה בעלת תוקף. לא. מדבר אותי שיצחה, מדובר שיצחה להיות דומה לתביחה באופי המעשה, לא בתוקף המשפטי שלו. בתוקף המשפטי זה לא מועיל, כי לא היה יאוש. אבל אופי המעשה הוא דומה למחירה שאינה חוזרת. מחירה גמורה, כלומר שהוא ניסה לעשות מחירה גמורה. אבל אם הוא ניסה לעשות מחירה שאינה גמורה, מה זה ניסה לעשות מחירה גמורה? הוא מכר את זה רק ל-30 יום, שזה בעצם סוג של שכירות. על מעשה כזה, הגמרא, על מעשה כזה לא חייבה תורה, ד' ו-ה'. ברור? לא חייבה, על מחירה כזאת שהיא ל-30 יום, שהיא דומה באופייה לשכירות, על זה לא חייבה תורה. כלומר, אנחנו לא מדברים על אהנו מעשה או לא אהנו מעשה, לא על התוקף המשפטי, אלא על אופי המעשה, על האופי של מעשה, אם זה אופי של מעשה שהוא מוחלט, או אופי של מעשה לא מוחלט, לא על התוקף שלו, בסדר? זה החילוק, בוא נקרא רש"י, מה? אי אפשר לעשות מחירה מוחלטת לפני יאוש. אבל לפי רב אין מציאות כזאת, כי לפי רב, רב סובר יאוש כדיקני. אנחנו נראה בהמשך דעות שסוברות שזה בין לפני יאוש ובין לאחר יאוש, אבל אנחנו כרגע בשיטתו של רב קיימים ועומדים. לפי רב, אנחנו יכולים לדבר על תביחה ומחירה רק לפני יאוש, אחר יאוש לא שייך תביחה ומחירה ישורון, וצריך להכניס את זה טוב לראש. מי שסובר יאוש כדיקני, כל הדיון על חיובי ד' ו' חייב להיות לפני יאוש. אחרי יאוש זה סיפור חדש. אחרי יאוש יש בעלים חדש, אז הכל מתחיל מההתחלה. רק, אז בוא נראה רגע רש"י, נשלים את מה שלא ראינו. איפה אנחנו צריכים לראות? השנה בחטא ראינו, נכון? שאינה חוזרת, כן? בדברי רש"י. כסתה כדעתך דאחי כאמר, דלא מחייב, כמעט חשב באב אמינא, דלא מחייב על היחד ומחייתו מחירה גמורה, וכאן ילוקח. כך חשבנו שמדובר על התוקף המשפטי. המה אינה חוזרת? שינוי רשות בלא יאוש, מכאני? זה ודאי לא, לא ב, ב, לפני יאוש, סתם שינוי רשות לא מועיל. אלא הגמרא רצה להגיד לאחר יאוש, דחימת ביד לוקח, כתרת יאוש ושינוי רשות, וכאן יא. ככה הגמרא סברה, ואז קשה על רב, כי רואים שצריך דווקא יאוש ושינוי רשות, יאוש כדי לא כאני. ואי סלקא דאיתך, כאן יא גנב ביאוש גרידא, כמו שרצה להגיד רב, המים משלם שלא תובח שלא מוכר, כדי אמר רב נחמן לקמן בשמעתין, פרט לי שקנה לו 30 יום. כלומר, לעולם לפני יאוש, כמו שהסברנו, והי אינה חוזרת דקטני, הרי כתוב בברייתא שמחירה שנה חוזרת כמו תביחה שנה חוזרת, לא למיעוט האחד אלו אנו מעשיו, לא מדובר על התוקף המשפטי אם זה מועיל או לא. דאף אגב דלא אנו חייבי רחמנה, הועיל ושנה בחטא, הכל פה הולך לפי השיטה, לא שנשתרש בחטא, אלא נשתנה, אלא שנה בחטא, כמו שתיקן לנו רב הדברי רבי עקיבא. אלא למיעוטי, שנייה, אלא למיעוטי, אחד לא מחר גנב ולוקח, אלא לעשות במלאכה 30 יום. דהו כסחירות בעלמה. אם הוא עשה את זה למטרה רק של סחירות, אז זה לא טוב. אבל אם הוא עשה את זה למטרה של מכירה, אפילו שלא אנו מעשיו, זה מועיל, כי הפעולה היא פעולה של מכירה גמורה. ואז הוא חייב דלת ואי לשיטת רב, לפני יאוש. כלומר, לפי שיטת רב, שיאוש כדיקני, ההיתכנות לתשלומי דלת ואי, זה דווקא לפני יאוש, ובאופי פעולה כזאת של מכירה שהיא מכירה גמורה, למרות שלמעשה היא לא הועילה במקרה הזה. מי טבעי, עוד קושייה על דברי רב. ופה יש לנו ברייתא בעלת שלוש חלקים, לא, כן, שלוש באבות, רישא, מציאתא וסייפא. לא, אנחנו נצטרך עכשיו להחזיק ראש פה עם שלושת החלקים האלה. הגמרא מנסה בעצם ליישב את כל שלושת חלקי הברייתא עם דברי רב. אז בואו נתחיל. מי טבעי, גנב, ובא אחר וגנבו, הראשון משלם תשלום מכפל, והשני אינו משלם אל הקרן בלבד. אז זה ברור מאוד, נכון? שני אינו משלם אל הקרן, למה? אז הזכרנו בתחילת השיעור, אז רש"י גם הביא לנו את זה פה, ושני אינו משלם אל הקרן, לגנב ראשון, דכתיב וגונב מבית האיש. זה בעצם, כן, הכל מבוסס על מה שרש"י הביא לנו בדף סמך ב' עמוד ב', מה שהגמרא מביאה בדף סמך ט' עמוד ב', שדין, דין של כפל זה רק כשגונבים מבית האיש. הגנב השני, לא, למרות שהוא גנב את זה, אבל כיוון שהוא לא גנב מבית הבעלים, והבעלים זה עדיין הבעלים הראשון, אז הוא חייב רק להחזיר את הקרן, ואין עליו חיובי את הכנס של קרן. מציאתה, גנב הוא מחר, ובאחר הוא גנבו, הראשון משלם תשלומי 4 ו-5, והשני משלם תשלומי כפל. כלומר, באופן כזה שהוא גם גנב וגם מחר, אז יש לנו תשלומי 4 ו-5 לראשון, ופה הברייתא מוסיפה שגם השני משלם תשלומי כפל, וזה אנחנו נצטרך לברר איך יכול להיות שהשני חייב תשלומי כפל, הרי לכאורה, שוב, לכאורה היינו צריכים להגיד, וגונב מבית האיש, הוא לא גנב מבית הגנב, אנחנו נצטרך לברר איך יכול להיות שיש תשלומי כפל. צל השלישית של הברייתא, סייפה, גנב וטבח, ובאחר הוא גנבו, הראשון משלם תשלומי ד' ו-A, והשני אינו משלם אלא תשלומי כפל, אינו משלם, סליחה, והשני אינו משלם תשלומי כפל, אלא קרן בלבד. אז בואו נשלים רק דברי רש"י, לפני שאנחנו מתחילים לראות את הדיון של הגמרא. אז קראנו על הצלע הראשונה, על הרישא, עכשיו גנב ומחר, מסביר רש"י, קניה לוקח בשינוי רשות. הילקח, כן, על ידי המכירה, המכירה היא שינוי רשות, אז, ועל ידי זה קנה לוקח, אז רש"י מסביר לנו את מה שהערתי, כיוון שקנה לוקח, אז אנחנו בעצם עושים ריסטארט כזה, מתחילים עכשיו מחדש, ועכשיו יש לנו בעלים חדש, מי זה הבעלים הנחמד הזה? הגנב, הבעלים, הגנב הפך להיות בעלים, ולכן השני משלם כפל, אומר רש"י, לא לוקח, לא, סליחה, טעיתי, אני מתקן, נכון? כיוון שאומר הגנב הוא מחר, הגנב מחר דווקא מאדם נחמד באמת, מהלוקח, הלוקח לא אמור להיות, לא יכול, לא חייב להיות שהוא יודע בכלל שיש פה סיפור לא תקין, לכן, והוא לקח הוא גנב מהלוקח, ולכן הלוקח הפך להיות הבעלים, ולכן משלם כפל הלוקח, כן, ושני אינו משלם, אבל במקרה השלישי, עכשיו רש"י פה מדובר על הצלע השלישית, על הסיפה של גנב וטבח, ושני אינו משלם אל הקרן. שואלת, אומרת הגמרא, ואומר רש"י, ולקמן פרי חמי לא משלם כפל. הקניה, הגנב ראשון, בשינוי מעשה. כן, רש"י כבר רומז לנו פה לשאלה חמורה ביותר, שהסיפה לכאורה מדברת על מה גנב וטבח. אנחנו כבר למדנו כאן בדף סמכה ודף סמכוו את הדין של שינוי. שינוי מעשה קונה לכולם, ואם תביחה, אין לך שינוי גדול מזה. ולכאורה ברגע שהוא טבח, אז הוא הופך להיות בעלים. ולכן לכאורה היה צריך להיות שהשני יהיה חייב. כפל. ובכל אופן הברית אומרת שלם קרן, אז רש"י אומר לנו שהגמרא תעסוק בזה לכמן. בואו נראה עכשיו את הדיון של דברי הגמרא. קטנה מיה, אומרת הגמרא, קטנה מיה מציאתה, מציאתה, אני מזכיר, זה גנב ומחר. קטנה מיה מציאתה, גנב ומחר, ובאחר וגנבו, הראשון משלם תשלומי ד' ו-A, והשני משלם תשלומי כפל. כלומר, פה זה מצב שכל הצדדים משלמים פה את המקסימום, כן? אימת, אילי מה לפני יאוש, אם מדובר לפני יאוש, כמו שבכורה היינו רוצים להגיד, כן? לפי דברי רב, אז אומרת הגמרא, שני, מה אם משלם תשלומי כפל? הרי שינוי רשות בלא יאוש, מעיקה למען דמר דקני, הרי היה פה שינוי רשות. איזה שינוי רשות? ברגע שזה עבר ליד הלוקח, נכון? אבל שינוי רשות, כאשר לא היה יאוש, כי אנחנו מדברים פה לפני יאוש, מי כמאן דמר לקני, אין פה קניין. אם אין פה קניין, אז ממילא יש לנו את ה... יש לנו... את ה... יש לנו את הלימוד, שאיזה לימוד? של וגונב מבית האיש ולא מבית הגנב, וממילא מה פתאום שיהיה חיוב כפל? איך המציאה אתה אומרת שיש חיוב כפל? אלא פשיטה, אומרת הגמרא, לאחר יאוש. ואיסל כדעתך יאוש קונה, כמו שאמר לנו רב, הרי אנחנו פה באים להקשות על רב מהברית הזאת. ואיסל כדעתך יאוש קונה, אז הראשון, יש פה תיקון של גרסה, המי משלם תשלומי ד' והי. דידי הוא זה זבין, הרי הוא ברגע שאנחנו אומרים שמובר לאחר יאוש, אז הראשון קנה, ואם הראשון קנה, אז אין לנו חיובי ד' ו-A. הרי כמו שהסברנו, למי שאומר שיאוש, למי שדבר שיאוש קונה, אז חיובי ד' ו-A זה רק ששנה בחטא, לא כשנשתרש בחטא, כי הוא כבר בעצם כבר קנה בייאוש. ותו, שאלה נוספת אומרת הגמרא, דקטני רישה גנב. אנחנו חוזרים עכשיו לרישה, לא למציאתה. זוכרים מה המקרה של הרישה? המקרה הפשוט ביותר. גנב ובאחר וגנבו. זאת אומרת, גנב ואחר כך גנב ללא לוקח באמצע. ותו, דקטני רישה גנב ובאחר וגנבו, ראשון משלם תשלום כפל. והשני אין משלם אלא קרן, מי כדי לאחר יאוש קיימינן, אם מדובר לאחר יאוש, כלומר שהגנב גנב, ולאחר מכן היה יאוש, ורק לאחר מכן גנב את זה הגנב השני, ואיסל כדעתך יאוש קונה, שני המים אינו משלם אלא קרן. הרי לכאורה, ברגע שהיה יאוש, קנה את זה בצורה מוחלטת הגנב הראשון, הוא הפך להיות עכשיו גם בעלים, מעבר למעמד המפוקפק של גנב, הוא גם בעלים, ולכן ממילא השני, הגנב השני יכול חייב לשלם לו כפל. אלא לאו, אומרת הגמרא, שמע מינה, יאוש לא קנה. זאת אומרת, בכך אנחנו חייבים להגיד שיאוש לא קונה, כן? כלומר, מדובר לאחר יאוש, ואז הכל, באמת, בגלל שיש יאוש ושינוי רשות, אבל לא בגלל היאוש, ולא אי אפשר להעמיד את זה לפני יאוש.
איבדת את הקשר.
כן.
אם
אתה מדבר לאחר יאוש, אז הרי שלא מובנת. הרי שלא מובנת, כי ברי שכתוב שהשני משלם תשלומי קרן, ואם מדבר לאחר יאוש, אז הגנב הראשון קנה לאחר יאוש, ואחרי השני יכול חייב לשלם לו כפל, ובברייתא כתוב שאינו משלם אל הקרן בלבד. אלא לא שמע מינה בהכרח שיאוש לא קני, אלא כמעט מדובר פה לאחר יאוש, אבל יאוש לא קונה, וצריך יאוש ושינוי רשות. וכך תוסבר הברייתא, וקשה לרב. אמר רבא, אז רבא בא ואומר כך, ותסברה המתרצת היא, אתה רוצה להגיד לי שמדבר לך ייאוש, הכל בגלל ייאוש ושינוי רשות? אלא דקטני, בוא נשנה את הסיפה ונראה, נבדוק אם זה עובד לפי איך שאתה רוצה להעמיד את זה. אלא דקטני סיפה גנב וטבח. כן, הסיפה, הדבר, המקרה השלישי, גנב וטבח, ובאחר הוא גנבו, ראשון משלם תשלומי 4 ו-5, ושני אינו משלם אלא קרן, ומי כלמד אמר שמי מעשה לו קני? זאת שאלה שכבר ראינו קודם. איפה ראינו את השאלה הזאת? איפה ראינו את השאלה הזאת? מי הזכיר לנו את השאלה הזאת? מי כבר עשה לנו תמרור אדום עם השאלה הזאת? רשי. רשי הזכיר לנו, אמר לנו. עוד, רשי עצר לנו, כשרשי הסביר לנו את הסיפה, רשי אמר, תדע לך עוד מעט הגמרא תשאל את השאלה הזאת. הרי יש פה שינוי מעשה, זוכרים? נכון? אז רשי אומר, מי כלמד אמר שינוי מעשה לא קני? הרי התביחה היא קניין, שינוי מעשה, שינוי מעשה קונה. ולכן איך יכול להיות, איך יכול להיות שהגנב השני חייב רק קרן, הוא חייב לשלם כפל. אלא, אז ממילא, אז גם לפי שיטתך לא מוסבר, הברייתא הזאת יש בה איזשהו שיבוש, ולכן כיוון שיש בה שיבוש, ברגע שמוצאים שהיא קצת משובשת, אז בוא, אם צריך כבר לסדר אותה, בוא נסדר אותה באופן שנוכל לסדר אותה גם לרב. ואיך נסדר אותה? אומרת הגמרא ככה, אלא לעולם, כולה לפני יאוש, כלומר, מדובר לפני יאוש, הרי זה תמיד המפתח. כשאנחנו רוצים לסדר את הדברים לפי רב, איך אנחנו תמיד חייבים למצוא להעמיד, תמיד נהיה חייבים לפני יאוש. כי לפי רב, ברגע שדיברנו אחרי יאוש, אנחנו מסובכים. לפי רב, אחרי יאוש, זה תמיד סיפור חדש. אנחנו חייבים תמיד כל ברייתא שאנחנו לכאורה נסדר אותה לפי רב, נהיה חייבים להעמיד אותה לפני יאוש. אז זה מה שאומרת הגמרא פה, אלא לעולם כולה לפני יאוש. ואיפוך סיפה למציאתה, ומציאתה לסיפה. בוא נחליף את הדין של הסיפה והמציאתה. איך? ואימא הכי, גנב ומחר, שזה המקרה השני, איך שהברית הייתה לפנינו, אז השני היה חייב לשלם מהכפל. אז הגמרא משנה ועומד, גנב ומחר ואחר גנבו, הראשון משלם תשלומי 4 ו-5, והשני לא משלם אלא קרן. כאן השינוי, לא משלם כפל אלא קרן, רגע. למה? למה משלם כי הרי אנחנו מדברים לפני יאוש, דשינוי רשות בלא יאוש, לא כאני, הרי אנחנו אומרים בו לפי רב, לפי רב מדובר לפני יאוש, ומדובר שהוא מחר זה היה שינוי רשות אצל הלוקח, אבל שינוי רשות בלא יאוש לא מועיל, וממילא חיוב רק קרן, למה? כי כתוב, כי כיוון שמי הבעלים כרגע לפני יאוש, בהכרח מי הבעלים, עדיין הבעלים הראשון, וכיוון שהגנב השני גנב איזה מאיפה, מביתו של מי? מביתו של מביתו של הלוקח ולא מביתו של הבעלים, אז יש פה את הדיד של וגונב מבית האיש ולא מבית הגנב, או לאו דווקא הגנב אלא אפילו הלוקח, דיינו כל שזה לא נגנב מבית הבעלים, אין חיוב כפל. כן, דשניר שלא יש לו כאן, גנב וטווח, עכשיו עוברים לשלישית, כן, לחלק לסעיפה, גנב וטווח, ובאחר הוא גנבו, הראשון משלם תשלומי 4 ו-5, כן, מדובר שוב לפני יאוש, ואנחנו לא צריכים שענו מעשה, ואני מזכיר, מספיק שמה, ששנה בחטא, לא נצטרך להשתרש בחטא, והשני משלם תשלומי כפל, למה? וכאן יהיה בשינוי מעשה, מצוין, כי כיוון שאמרנו ששינוי מעשה לכולם קונה, אז ממילא אחרי התביחה, אז הגנב הראשון הפך להיות בעלים, וממילא מי שגנב ממנו חייב תשלומי כלא, אפלה ופלה, הכל מסודר, כמין חוימר לפי שיטת רב, והברייתא מתורצת בצורה נפלאה.
אז רב, לא ראינו?
מה?
סוף השנתי רב ששת, ממש שנעים רב, אבל זה בסדר.
מצוין, להפך, לא, הוא אמר, רב אמר את זה בעירנות מלאה.
אז זהו.
לפי מה שיצא פה, הברית המסודרת, כף טוב הפרח.
היה לו גרסה כזו?
כן, הוא תיקן את הגרסה. זה תמיד שאלה, כשכתוב, אני חושב, שוב, אני לא יודע אם הייתה לו גרסה, ברגע שכתוב שהיא משבשת, אז בהכרח אנחנו חייבים לתקן, אז לא בהכרח שהייתה לו גרסה אחרת, אלא ברגע שהוא ראה שיבוש, חייבים לתקן, ברגע שתתקן, אז אתה מתקן את זה, כמו שכבר שזה יכול להסתדר לפי רב, אחרת הברייתא, אם היא ברייתא משובשת, היא לעשות אותה שימוש, עדיף לנו להתאים אותה לדברי רב, מאשר לא להשתמש בה בכלל. בואו נשלים דברי רש"י עד לכאן, לפני שאנחנו רואים את הדרך נוספת ליישב את הברייתא הזאת. לפי רב, הדרך הזאת הייתה דרך ראשונה שכדי לסדר אותה לפי דברי רב היינו חייבים לתקן את לשון הברייתא, זאת תמיד, זאת כמובן דרך, בדרך כלל פחות מועדפת, אבל בואו נראה את דברי רש"י, איפה הגענו. אימת, אימת מחרה אילמה לפני יאוש השני, כן, מדובר על המציאתה, שם מדובר על מחירה. אימת מחרה אילמה לפני יאוש השני המים משלם כפל, אלא פשיטה לאחר יאוש, דהי כתרתי ביד הלוקח, כן? לא שיאוש לבד קונה, אלא תרתי, יאוש ושני רשות. ויסל גתח ואי קשה, גם פה רשי מקדים לנו את המאוחר, כן? ויסל כדעתך, אז רשי שואל, ואי קשה, היכולת תרוצה כגון, שמדובר פה שוב על המציאתה שמדובר על מחירה, היכולת תרוצה היה אפשר לתרץ, כגון שנתיישו בעלים לאחר מחירת גנב. לא שהיה יאוש לפני המחירה, אלא מה קורה כשיש יאוש לפני המחירה לפי רב? אם יש יאוש לפני המחירה, אז זה קנייה מוחלטת ואז זה מסבך אותנו, כי אז שוב, אנחנו, כמו שאמרת, אנחנו עושים ריסטארט, עושים מחדש את הכל, ומתחילים את הכל עם הלוקח, נכון? אז רש"י אומר, היה אפשר להגיד שהייאוש היה לאחר מחירת הגנב, ואז מה? ואז מחר מחירת הגנב, אז יוצא שגם לפי דברי רב, המחירה הראשונה הייתה לפני יאוש. אם המחירה הייתה לפני הראשונה לפני יאוש, אז יש לנו פה חיוב ד' ו' גם לפי רב, ואחרי זה, אחרי המחירה היה יאוש, אז היה קניין, ואז אפשר לחייב כפל אצל השני. אז רש"י אומר, למה לא אמרנו ככה? אז אומר רש"י, אל תדאג. קודם שתהיו בעלים אחר אחד גנב, זה קונה לוקח ויד גנב לא היאוש לקנותה, הכנה ממשנה לכמן. אל תדאג, עוד מעט הגמרא באמת תשתמש בתירוץ הזה. רש"י פה פעמיים אמר לנו, מה? לא, כי למה רש"י אומר את זה? כי זה שוב, כי זה מתבקש. זה בעצם קושיה מתבקשת כזאת. זאת אומרת, למה אתה לא מעמיד, למה אתה מעמיד זה דווקא באופן כזה? אז רש"י אומר, אל תדאג, יש אופציה כזאת, הגמרא באמת תגיד לכמן. מקדי לאחר יאוש קיימינה, דקור אחר אם הוקמית לה משום מציאתה, ככה הגמרא סברה, אלא כן, ככה גמרא סברה, זה שאלה, אלא כולה לפני, משום אחי רישה השני פתום מכבל, ואי פורסיפה למציאתה, זה ההסבר שאנחנו עסוקנו בו עכשיו, ותנו ממציאת השני אני משלם אל הקרן, דלא כאן אני לוקח בשינוי רשות בלא יאוש, אי אחי, דלאחר יאוש מוקמת לה, קשה רישה ומציאתה לרב, לא, סליחה, זה כבר עכשיו בדיבור הבא, בוא נראה, עכשיו בהמשך, יש לנו פה עכשיו, זה היה דרך אחת ליישב את דברי רב, שכנו בדרך שנייה, רב פאפה אמר, לעולם לא תיפוך.
אפשרות אחרת.
כן, אין צורך, כדי לסדר, אני מזכיר, כל הדיון שלנו פה, יש לנו דברי רב, שרב אמר, אין הגונב אחר, שמה שכתוב, אין הגונב אחר גנב השם את השום הכפל, לא שנו לפני יאוש, אחר יאוש קנאו גנב ראשון, וגנב שני משלם את השום הכפל לגנב ראשון. כל זה היה מבוסס על שיטתו של רב, שאוש קונה לגמרי, כן? ואז הברייתא לא הסתדרה. אז דרך אחת הייתה בעצם לתקן את גרסת הברייתא, אבל רב פאפה אמר, לא, אין צורך לתקן גרסת, לעולם לא תהפוך. סייפה בית שמאי, הרי מה הייתה הקושיה שלנו? איך יכול להיות בסייפה, מה היה קשה בסייפה? מה הייתה הסיבה שבגללה שינוי את הגרסה בברייתא? כי הרמ"א אמרה, בסייפה יש שם תביחה. ומי איקה למנדה אמר ששינוי מעשה לא קני? אומרת הגמרא, וזה מה שהביא אותנו בעצם לתקן את גרסת הברייתא, עונה הגמרא, כן, יש מנדה אמר ששינוי מעשה לא קני. מי אותו מנדה אמר? סייפה בית שמאי, אמרי שינוי במקומו עומד. אם אתם זוכרים, הגמרא בדף סמכי עמוד ב' הביאה את השיטה הזאת, הביאה את השיטה הזאת, בחורת בית שמאי ובית הלל, שם לגבי הן ולא שינויין, או גם לרבות שינויין, שיטת בית שמאי, שיטת בית שמאי, ששינוי, גם שינוי מעשה, לא קונה. ואם ככה, אז הסייפה מתורה, הסייפה היא בסדר גמור, אין קושיה, שינוי מעשה לא קונה, וזאת...
זו עובדה, איך אפשר להכחיש את העובדה?
איזה ע
שחט אותה.
כן, אבל ודאי שהעובדה של השינוי מעשה הוא קיים, אבל זה ששינוי מעשה קונה זאת הלכה שלמדנו אותה מפסוקים. בית שמאי לא דרשו את ההלכה שינוי מעשה קונה, גם אחרי שחיטה זה לא קניין. עצם זה ששינוי קונה, זה כן יש בזה חידוש. מי אמר שאדם שעשה שינוי מעשה קונה את הגניבה? מה פתאום?
ישנה מפורשת, עצים ועזם כלים.
בסדר, זה בית הלל, אבל בית שמאי חולקים. בית שמאי חולקים. כן?
מזכירים,
הוא קנית מוצר, הבטק
אריזה.
בית שמאי חולקים? כן. כן, אז בית שמאי, אז אם ככה, אז הסייפה מסודרת. אז אני חוזר, רבותיי, בוא נתקדם. אז הסייפה כבר לא קשה, הסייפה כבר לא קשה, כי הסייפה היא לפי בית שמאי, דם ראשי מקומד. אז אם ככה היא הכי קשה הרי שהוא מציאת על הרב, אז אנחנו חוזרים. אם אתם זוכרים, כשהתחלנו את הסיפור של הברייתא, היו שתי קושיות על רב, גם מהרישא וגם מהמציאתא. ככה אלו שני הקושיות שהגמרא העמידה בתחילת דרכה על דברי רב. נכון? אלו היו שתי השאלות. אז הגמרא באה ומיישבת. אמר רב דידה לעולם, כולה לפני ייאוש. כן, כי הגמרא שאלה את שתי הקושיות, זה שהגמרא אמרה אלא פשיטה לאחר ייאוש. ואז היא שאלה, איסא דקת ייאוש קנה, והמים משלמת תשלומי דה על ידי, ואחרי זה טור דקטני רישה, גנב ובא וכן, כן, זה ישנה קושיות הרי שמצד. אז רב זיד אומר, באמת אנחנו נעמיד את זה לפני ייאוש, וכמו שאמרנו תמיד, כדי לסדר את הברייתא לפי רב, חייבים תמיד לפני ייאוש, כי אחרי ייאוש זה סיפור חדש, לעולם כולה לפני ייאוש. אז ואחר במאי עסקינן, שנתייאשו הבעלים בלוקח, ולא נתייאשו הבעלים בגנב, ולא נתייאשו בגנב. מי כבר הזכיר, מי כבר רמז לנו לתירוץ הזה של הגמרא? רש"י. זה רש"י, זה הרש"י השני שראינו, הגילוי השני שרש"י גילה לנו בסוגיה לפני הזמן, שהבעלים נתייאשו אחרי שזה הגיע לידו של הלוקח, ולא נתייאשו בגנב, דעה ולייאוש, זאת אומרת שהיה ייאוש, ולא תימה משום דבעינן ייאוש ושינוי רשות, לא בגלל שצריך באמת גם את הייאוש וגם את השינוי רשות כדי לחייב, אלא אפילו בייאוש לחוד אינה מכאן לגבי גנב, כמו שאומר רב, אלא דלא מאשכח, דל משל מתרווי, הוא גנב ראשון וגנב שני, אלא באחי, כיוון שבמציאת אנחנו חיפשנו סיטואציה כזאת, שיהיה גם חיוב כנס לגנב הראשון, גם חיוב כנס לגנב השני, חיוב כנס של דלוי לגנב הראשון, וחיוב כפל לגנב השני, לכן בהכרח היינו חייבים להעמיד שהייאוש היה דווקא בלוקח, ולא שהייאוש היה בגנב ראשון. בואו נראה את הדברים ביתר דיוק והסברה בדברי רש"י, כי רש"י מסביר את הדברים בצורה מאוד מאוד מסודרת. אומר רש"י ככה, אמר המזביד, כולה לפני ייאוש, וזה התירוץ השני ליישב את הברייתא לפי רב, ללא צורך לתקן את הגרסה. אמר המזביד, כולה לפני ייאוש, והפוך אין לה מילות הפכה, אין צורך להפוך את הברייתא, וסייפה כדאוקימנה כבית שמאי. כמו שאמרנו, ששינוי מעשה לא קונה. ומציאתה, דקטני שני משלם תשלומי כפל, כגון שנתייאשו הבעלים לאחר מכירה, ולא נתייאשו ביד הגנב. ולאחי ראשון משלם ד' וה', דלא היה ייאוש גבי דליקנה, לא היה ייאוש, וכשאמר לא היה ייאוש אז הוא לא קונה, אנחנו, כמו שאני מזכיר, אנחנו מדברים לפי שיטת רב שיאוש כדיקני, אז אנחנו תמיד צריכים להגיד שמדובר לפני יאוש. וראישה, נמי לפיכך שני פטור מכפל, כיוון שלא היה יאוש, אז השני לא יכול להתחייב, כי גונב מבית האיש ולא מבית הגנב. ולא, ופה הרש"י מסביר לנו את המשפט, שתי המשפטים האחרונים של הגמרא, שקצת מסובכים. ולא, יש פה איזו שאלה, ולא תימה, הדה נקת מתניתה, חיוב הדה שני גבי לוקח, ולא לנקת, לא לחיוב דה שני גבי ראשון, כלומר אצל הגנב הראשון, ותוקמה נמי בהלאחר יאוש כדמשני בלוקח משום דוויש יאוש ושינוי רשות. כלומר אל תגיד שנקט את החיוב של הגנב השני זה דווקא אצל שהגנב השני לקח מהלוקח ולא נקט לחיוב השני גבי גנב הראשון כמו ברישה, כן? כי ברישה הרי מה מדובר? ברישא מדובר, כיוון שאמרנו ברישא מדובר בלי מכירה, ושם הרי אם אנחנו מדברים יאוש בלוקח, אז במקרה הראשון של הברייתא, אין לוקח, אין בכלל יאוש. למה הגמרא? הרי הגמרא יכולה, כדי להגיד שיש חיוב של הגנב השני של כפל, הייתה יכולה להגיד לכאורה שהיה יאוש אצל הגנב הראשון, ואז הוא הפך להיות בעלים, ואז השני חייב כפל. למה הגמרא לא העמידה, כדי להסביר לנו שיש חיוב של כפל אצל הגנב השני, למה העמידה דווקא שהיוש היה אצל לוקח ולא אצל הגנב הראשון? אז זה לא בגלל שצריך יאוש ושינוי רשות. זה שהעמידה את זה דווקא במקרה של הלוקח שיש חיוב כפל אצל השני, לא בגלל שבאמת חייבים לוקח כדי שיהיה פה גם יאוש וגם שינוי רשות. אלא ביאוש, זה היה, ליאוש לחוד דינמיקה נקדר רב. באמת, היה מספיק, יאוש לחוד, כמו שאנחנו פה לפי שאת רב, באמת, ביאוש לחוד דינמיקה נקדר רב. באופן עקרוני, היה אפשר להעמיד גם ככה שהיה יאוש בגנב ראשון, ולמה בכל אופן העמדנו שהיוש היה דווקא אצל הלוקח, ואם גנבם ראשון לאחר יאוש משלם לו כפל, אלא לאחי נקת תנא לכולי מילתא בדליקא יאוש גבי גנב. לכן נקת את הברייתא בכל צלעותיה כשלא היה יאוש אצל הגנב, משום דלא משכחת על ידי משלם את רוויו, הייתה שלומי ד' ו' ו' כפל, כלומר הברייתא חיפשה אפשרות מציאות כזאת שיש שני כנסות גם אצל הראשון ואצל השני, והאפשרות הזאת שיהיו כנסות גם אצל השני וגם אצל הראשון, האפשרות הזאת תיתכן רק במקרה כזה שלא היה יאוש אצל הגנב ואצל הלוקח, אלא ביחי. למה? דאי הווה יאוש גבי יד גנב, לא מחייב כמה במחירתו ד' ו'. אם היינו מעמידים שהיה יאוש כבר אצל הגנב, אז לא היה ד' ו'. אנחנו מחפשים אפשרות של ד' ו'. גם ביחד עם חיוב כפל. ולכן לא עמדנו במקרה כזה, וחבד המציאת הלא סגי לאלה לפני, לא סגי, אני לפי גרסת הבאח, דלב לפני יאוש, תניה, וכיוון שבמציאת כדי למצוא סיטואציה כזאת של כנס גם אצל הראשון וגם אצל השני, אנחנו בהכרח חייבים להגיד שלא היה יאוש אצל הראשון, אצל דווקא אצל הלוקח, לכן ממילא תניה מן לרישה בלפני יאוש ופטרו מכפל. ולכן גם את הרישה כבר עמיד באותו דבר שלא היה יאוש, ולכן פתר את השני מכפל. אז הסיבה הייתה כדי למצוא באמת סיטואציה כזאת שיש שני כנסות, גם אצל הגנב הראשון וגם אצל הגנב השני, ולכן לא עמדנו. היינו יכולים, אבל לא, כדי למצוא סיטואציה כזאת, לא, ולראות את שלושת הרישה סייף המציאת, אז הברייתא העדיפה להגיד שהיאוש היה דווקא אצל לוקח. אז מככה יש לנו שני הסברים ליישב את רב, רב כבר לא, הברייתא הזאת לא קשה עליו, ואנחנו מתרצים אותה ברייתא או באופן של שינוי הגרסה, או באופן כזה שהייאוש היה רק אצל הלוקח. כן. אנחנו מתקדמים. אומרת הגמרא, איתמר, המוכר לפני יאוש. אנחנו ממשיכים עכשיו גם לעסוק שוב עדיין בדעות האלה שסוברות. אנחנו מוצאים פה עוד כל מיני דעות לגבי הדבר הזה, אם יאוש כדיקני, יש לו כדיליוקני, ומתי יש חיובי כפל ודלת דעי. אנחנו תכף נראה רשי שמסכם לנו בעצם, שיש לנו בעצם שלוש שיטות עקרוניות, וככה יעשה לנו קצת סדר בסוגיה. איתמר, המוכר לפני יאוש. זאת אומרת, גנב שמחר לפני יאוש. רב נחמן אמר חייב, רב ששת אמר פטור. רב נחמן אמר חייב. למה? הוא מחרו אמר רחמנה, והזבין. לא שנה לפני יאוש, לא שנה לאחר יאוש. כלומר, הוא לא סובר שצריך אנו מעשיו. עצם פעולת המחירה מספיקה אפילו לפני יאוש. רב ששת אמר פטור, חיוב לאחר יאוש, הוא דה אנו מעשיו. צריך דווקא שיהיה קניין שהוא מועיל מבחינה משפטית, אבל לפני יאוש, דה לא אנו מעשיו, לא מחייב. למה? דום ידעתי וחבא, הנה, דה אנו מעשיו. מאיפה הוא למד שמת צריך מחירה בעלה, תפיחה? מחירה בעלת תוקף משפטי, כי כתוב, זה הוקש לתביכה, וכמו שתביכה היא ודאי פעולה שהועילה, גם המחירה צריכה להיות פעולה שהועילה מבחינה משפטית. אמר רב ששת, מנע אמין עלה. מאיפה? אני למדתי את זה שאיך יהודה ולכה יהוש וצלח אנו מעשיו, דתניה, וזה הברייתא, וזה, אם אתם זוכרים קודם, הגמרא כל הזמן אמרה, כדאמר רבה, נכון? והרש"י אמר, כמו שבשמעתין לקמן, זה השמעתין לקמן, לכאן כיוונה הגמרא. מנה, מנה, דתניה, אמר רבי עקיבא, מפנימה, אמרה תורה טבח ומחר משלם ד' ו-ה, מפני שנשתרש בחטא. איל, אימת, איך מדובר? איל, למה לפני יאוש? מי כאן השתרש? הרי לפני יאוש אין שום קניין. המחירה לא מועילה, זה נשאר בשוט הבעלים. אלא לאו, לאחר יאוש הוא. ואם נמדר לאחר יאוש, אז שוב אנחנו בעיה, כי לפי רב, אחר יאוש, זה קנה, אז זה לא יכול לדלת ואי. אז בהכרח, אם יש דלת ואי אחר יאוש, בהכרח שהיאוש כדי לא קנה, וצריך יאוש ושינוי רשות. זה לא... דלא כשיטת רב, ולא כשיטת רב נחמן, אלא כרב ששת, שחיובי דווקא לאחר יאוש. לכן המוכר לפני יאוש, ולכן המוכר לפני יאוש הוא פטור. סליחה, ולכן המוכר יאוש, רב ששת, לכן הוא פטור, כן, כמו שאמר רב ששת. אמר רב, תרץ רב, לא, צריך לתקן, לא כמו שאתה שנית שרבי עקיבא מחייב לפני שנשתרש בחטא, אלא לפני ששנה בחטא, כמו שהסברנו. כלומר, לא צריך אנו מעשיו, אלא מספיק שהוא עשה פעולת מכירה, אפילו שלא הועילה.
ולכן
מדובר, מה? מדובר מפני יאוש, ושנה בחטא, למרות שלא נשתרש בחטא. ובזה מיושבת הברייתא, גם לפי רב נחמן, ולא רק לפי דברי רב ששת. כן? כן, השאלה אם הרש"י הזה הוא כבר אצלנו? לא, רגע, לא, השאלה אם זה רשי, רגע, אני רק רוצה לראות אם רשי הזה הוא כבר כאן או רק בתשמה הבאה. כן, רשי הזה כבר על דברי רב ששת. בואו נראה רגע את הרשי הזה, כי רשי הזה הוא גם סיכום וגם הקדמה להמשך, והוא מסדר לנו את הדברים מצוין. חיוב לאחר יאוש הוא דענו מעשיו. דענו, מה זה לאחר יאוש? מי שקנאו... לא, אני חושב... לא, זה רשי... לא, כן, סליחה, זה כן רשי כאן. חיוב אל אחר יאוש הוא דענו מעשיו, מי שקנאו לוקח. בסדר? מי שענו מעשיו, איך ענו מעשיו? כשהלוקח קנאו, דווקא אז יש חיוב דל די. אומר רשי, תסתכלו את הסיכום הנפלא של רשי הקדוש. ותלת האמורה הנינו, רב סבר יאוש קני, אילכך לא מחייב אלא בלפני יאוש. כן? כיוון שיאוש קונה, כמו שהזכרנו כל הזמן, חיוב רק לפני יאוש, אחרי יאוש, אז הגנה הופכת בעלים ולא מעניין אותי מה שהוא עשה. דהי לאחר יאוש שלא הוא תובח הוא מוכר. ורב נחמן ורב ששת סברי, יאוש גריידה לא קני. הם סוברים, יאוש לבד לא קונה. צריך גם שינוי רשות. ומשום אחי, לאחר יאוש מחייב. יש חיוב גם לאחר יאוש, אבל פה מתחלקים לשניים. מי הוא באפליגי? דרב נחמן לא בעיה אנו מעשיו. היא כך, אפילו לפני יאוש נמי חייב. כלומר, הוא מחייב גם אחר יאוש, אבל גם לפני יאוש. ורב ששת בא עם מחירה גמורה. כלומר, רב ששת זה אומר ככה, רב מחייב דווקא לפני יאוש. רב ששת מחייב דווקא לאחר יאוש. רב נחמן מחייב בין לפני יאוש ובין לאחר יאוש. רב, בגלל שהוא סובר יאוש כדיקני, ולכן דווקא עם שנה בחטא, ולכן רב לומד שתפיחה ומחירה זה מפני ששנה בחטא, כן? רב ששת אומר מפני שנשתרש בחטא, כי הוא צריך דווקא שענו מעשיו. רב נחמן, הוא מסכים לרב, לא צריך שענו מעשיו. מספיק שנה בחטא, אבל קל וחומר כשנשתרש בחטא, כי הוא גם סובר שיאוש כדי לא קנה. בוודאי, יש לנו שלוש דעות, כמו שאמרתי, הרש"י הזה מסכם לנו את שלושת הדעות בסוגיה, והוא רש"י חשוב ביותר. יש את רב, יש את מצד שני רב ששת, ובאמצע רב נחמן. רב זה רק לפני יאוש, רב ששת רק לאחר יאוש, ורב נחמן מלפני יאוש ואין לאחר יאוש. בסדר?
הוא בא כחריפה של רב ששת, לפני כן,
נעים רב, הוא לא הרבה שען. כי הוא חולק עליו בצורה קיצונית, יפה, יפה מאוד. הוא חולק עליו לגמרי, לא כמו רב נחמן שהוא מודה לו במקצת, אלא הוא חולק עליו לגמרי, יפה מאוד. ונמשיך הלאה. אז זה, כן, עכשיו נמשיך לתשמה הבאה, תשמה הבאה שפה, תשמה. וטווחו ומחרו, זה דומה לתשמות שראינו קודם. נשתרש, כן, כבר ראינו את הדברים. מעשה שורשים, מה שמדענו מעשיו, זה רש"י שגם מופיע בעמוד הקודם, אם אתם זוכרים. אומרת, הגמרא, אני חוזר לתשמה ארבע שורות מסוף העמוד, תשמה וטווחו ומחרו, מה טביחה שאינה חוזרת, אף מחרה שאינה חוזרת. אימת, אימה לפני יאוש, אם מדובר לפני יאוש, המעיינה חוזרת, הרי היא חוזרת המחירה, כי הרי לא אנו מעשיו, אלא לאחר יאוש, ושמע מנה החיוב לאחר יאוש הוא, כמו רב ששת, קשה על רב נחמן, קל וחומר שקשה גם על רב, תרגם הרב נחמן, פרט לי שיקנה ל-30 יום, כמו שאמרנו למעלה, לא מדובר על אנו מעשיו, על התוקף של המחירה, אלא על האופי של המחירה. מחירה כזאת שהיא סוג של מחירה שאינה חוזרת, למרות שבמקרה שלנו היא באמת חוזרת, כי לא היה יאוש. מדובר לפני יאוש, אבל דווקא סוג של מחירה כזה, ולא מחירה שהיא כאין סחירות. ממשיכה, הגמרא ומביאה דעה נוספת, ואף רבי אלעזר סבר חיובי לאחר יאוש הוא, כמו מי? כמו רב ששת, כן, דאמר רבי אלעזר, אנחנו הופכים את העמוד, תדע שסתם גניבה יאוש באלימו. מה זה המושג סתם גניבה יאוש באלימו? כן, אם לא יודעים, כן, ומה, ראינו את זה כבר למעלה, סתם גניבה יאוש באלימו, פירושו של דבר, פירושו של דבר שמיד, כשאתה, שאנחנו מניחים שמיד, ברגע שגנבו, גנבו, הבעלים מתייאש. אתה יכול להניח, אתה לא צריך לברר. אפילו, סתם גניבה, מיד הבעלים מתייאש. אומר רבי אלעזר, מאיפה אני יודע, אתה יודע שסתם גניבה יאוש בעלים הוא, שהרי אמרה תורה, תבח ומחר משלם את השלומי 4 ו-5, ודילמה לא היה יש, מאיפה אתה יודע שהוא משלם את השלומי 4 ו-5, אם הוא תבח ומחר, אולי בינתיים הוא לא יתייאש, אלא לאו, משום דאמרינן, סתם גניבה, יאוש בעלים, כן, שסתם גניבה, יאוש, מה? משום דם. לא, מדובר על מחירה, מדובר על מחירה. בוא נראה, אומר רשי, תדע שסתם גניבה מיד מתייאשים, כמו שאמרנו, ואם מחרן גנב לאחר מיד קנה, דאי קטר, תייאוש ושינוי רשות, וממאי. שערי אמרה תורה, גנב ומחר, שערי אמרה תורה, גנב ומחר, משלם דל די. והדילמה לא היה שמרה ולאו מחירה היא, אז אין פה מחירה, אולי איך אתה יודע, אלא בהכרח, ודילמה, אף אגב זה לא היה יש, אז בהכרח, אלא בהכרח, שסתם גניבה יאוש בעלים, והיה פה יאוש ושינוי רשות. כן? אז מכאן אנחנו לומדים, כמו שאמר רבי אלעזר, שהחיוב לאחר יאוש. אלא לאו משום, כן, אלא לאו משום דמי סתם גניבה יאוש בעלים, הוא כן אני קורא רשי, אלמה מידי א', מה ההוכחה היא? אלמה מידי א', רבי אלעזר תמה מאי, מזה שרבי אלעזר למד את הדין שסתם גניבה יאוש בעלים מכאן, שמע מינה כרב ששת סבירה לי, דאי שמענה ללמרה בעדיה דלא היש, זאת אומרת, מה נפקא מינה? שאם שמענו במפורש הבעלים, סתם גניבה יאוש בעלים, אבל אם אנחנו שמענו מפורש הבעלים אמר שהוא לא התייאש, אז פטור המוכר מדלת ואי. אומרת הגמרא, ודילמה, מאיפה אתה יודע, ודילמה אף על גב דלא היאש, כמו שמסביר רשי, דילמה חיבר רחמן, חיבה אותו התורה אפילו שלא התייאש, אמרי, לא סלקה דעתך. דום ידי תביחה, מה התביחה דענו מעשיו, אף מחירה דענו מעשיו, ולפני יאוש מה יענו, כלומר הכל פה כמו שיטת רב ששת, נכון?
מה רב ששת? תמיד אמרנו שאם זה שלו, הוא לא חייב דעת
מה?
תמיד אמרנו שאם זה שינוי רשות,
השאלות הבא,
שלא
מחר. לא הבנתי את השאלה שלך. הדעת
מתי משין דעת מעשיו?
אומרת הגמרא ודילמה אף על גב דלא יאש, דילמה התורה חייבה אפילו שלא יתייאש, אמרה זה לא יכול להיות, כי אנחנו צריכים אנו מעשיו, כן הרי אנחנו כמו רב ששת, רב ששת מצריך שיהיה אנו מעשיו, אז אמרה לא עושה, כי אנחנו צריכים דומי לתביחה, זה סברה שכבר ראינו, כמו תביחה זה דווקא עם אנו מעשיו, אז גם מחירה דומי מעשיו, לפני יאוש זה לא מועיל, לפני יאוש זה רק סברת רב, שרב אומר שמה שמספיק שנה בחטא, לא צריך אנו מעשיו. ודילמה דשמינה דמייאש באחי אומר רשי באחי משתי גרא אולי את הגמרא מנסה להגיד אולי מדובר הרי מה אמרנו סתם גניבה יאוש בעלים איפה אתה יודע אולי הפסוק מדבר במקרה שאנחנו שמענו מפורש שהוא התייאש דילמה דשמינה דמייאש ואי אפשר יהיה להוכיח שסתם גניבה יאוש בעלים בגלל שמדובר בדווקא התורה דיברה במקרה שאנחנו יודעים שהתייאש אמרי לא סלקא דתך, למה? דומי זה תביחה, מה תביחה לאלתר? אף מחירה לאלתר. כמו שתביחה אפשר הרי לעשות אותה מיד אחר המחירה וזה מועיל, אז גם המחירה, אחרי הגניבה, סליחה, וזה מועיל, כך ודאי גם המחירה שעליה דיברנו זה שהוא יכול למכור מיד אחרי זה, אז אתה לא, זה לא, ואם ככה, זה לא, הרי מה כל מה שרצינו להגיד, אולי מדובר מקרה ששמענו שהוא התייאש, אז בדבר כזה, אתה צריך לחכות ולשמוע, אבל משהו שפה מיד, בזמן קצר, ודאי שלא שמעת את זה, ולכן מוכיח רבי אלעזר שסתם גניבה ייאוש בעלים. אמר לרבי יוחנן, רבי יוחנן בא וחלק על דברי רבי אלעזר, אומר ככה, הרי מה אתה רצת להוכיח? שמדובר שאחר ייאוש סתם גניבה ייאוש בעלים, אמר לרבי יוחנן, גניבה בנפש תוכיח, שאין ייאוש בעלים וחייב. כן? אתה, הרי מה אתה אמרת? סתם גניבה ייאוש בעלים כי הנחת שחייב להיות ייאוש כדי שיהיה חיוב תביחה ומחירה. זה רבי אלעזר כשיטת רב ששת, כן? כשיטת רב ששת שהחיוב הוא רק בעין ומעשיו אחר ייאוש. אומר לו רבי יוחנן, בוא נלמד מגניבה אחרת. איזה גניבה? גונב נפש ומחרו. תסתכלו ברש"י, גניבה בנפש, הגונב נפש ומחרו, אין כאן ייאוש. הרי שאין אדם מתייאש על עצמו. ורחמן אחיווי, אף אגב דלא ענו מעשיו, אותו גנב הרי לא הצליח לקנות את הבנם כי הוא לא התייאש. אז כמו שהגניבה הזאת מדברת מקרה כזה, אז גם גניבה של ממון מדברת מקרה כזה. גונב... מה זה גונב נפש? על עצמו של... כשאתה... של האדם הנגנב. מדובר... רבי יוחנן רוצה להוכיח כמו שגניבה אחרת, גונב אש ומחרו, גם אותה גניבה מדובר במקרה שאין ייאוש, אז גם במקרה של גניבה שלנו, גניבת המון, מדובר שאין ייאוש, לא כמו שרבי אלעזר רצה להגיד שמדובר דווקא בייאוש, ואז להוכיח שסתם גניבה ייאוש בעלים, כן? אמר רבי יוחנן, גניבה בנפש לא שאין יש בעלים וחייב, כן? וחייב. אומרת הגמרא, אם רבי יוחנן רצה להוכיח כך ולחלוק על רבי אלעזר, מי כלל דסבר רבי יוחנן לפני ייאוש חייב, כן? הרי זה מה שהוא אומר, הוא מדמה את זה לגניבה בנפש, כמו בגניבה בנפש לפני ייאוש, רק גניבה של ממון, כשאנחנו מדברים עליה גם מדובר לפני ייאוש. אז אנחנו יודעים שוודאי הוא סובר שמועיל, שחיוב גניבה וחיוב ד' ו-A הוא גם לפני ייאוש, כלומר הוא סובר, אנחנו לא צריכים דווקא אהנו מעשיו, אם אנחנו משים בלשנות שעד עכשיו התעסקנו, לא צריך אהנו מעשיו, מספיק ששנה בחטא, נכון? לא צריך להשתרש בחטא, אבל הגמרא באה, אז עכשיו השאלה של הגמרא היא, מה הוא סובר, לאחר ייאוש מהי? כן, מה השאלה לאחר ייאוש? אם אנחנו מתרגמים לזה למה שדיברנו קודם על השלוש דעות, זה האם הוא סובר כמו רב, או שהוא סובר כמו רב נחמן, נכון? האם הוא סובר כרב שרק לפני ייאוש, או כמו רב נחמן שאמר לנו בין לפני ייאוש בין לאחר ייאוש. זוכרים? היה לנו שלוש דעות רש"י אמר. רב נחמן ורב ששת. אז כשאנחנו יודעים פה שרבי יוחנן סובר לפני ייאוש, אנחנו עדיין יכולים להסתפק, האם הוא סובר כמו רב שזה רק לפני ייאוש, או גם אחר ייאוש. אומרת הגמרא, יש לנו דברים מפורשים בדבר הזה. מה הדברים המפורשים? לאחר ייאוש מאי, אז יש לנו מפורש שרבי יוחנן אמר חייב, רואים שרבי יוחנן מחייב גם לאחר ייאוש, לא רק לפני ייאוש, כלומר שהוא סובר כמו רב נחמן, נכון? וריש לקיש אמר פטור, אז ריש לקיש כמו מי סובר? כמו רב, נכון? כי אם אחר ייאוש פטור, אם אחר ייאוש פטור, כנראה סובר ייאוש כדיקני, כשתת רב. רבי יוחנן אמר חייב חיובי בין לפני ייאוש בין אחר ייאוש, ריש לקיש אמר פטור, חיובי לפני ייאוש הוא, אבל אחר ייאוש קנה, ושלא הוא תובח, ושלא הוא מוכר. כמו רב. הייתי ורבי יוחנן לריש לקיש, גנב, ופה איזה דבר שעוד לא ראינו, הייתי ורבי יוחנן לריש לקיש, גנב והקדיש, ואחר כך תווח. מי שהקדיש פה, בסל כדאתך של הגמרא, מדבר שהגנב עצמו, לא... תכף נראה, אתה מאיר נכון, הגמרא באחד מהתירוצים תסביר באמת שמדובר שהבעלים הקדיש, אבל בינתיים בסלקדתך של הגמרא מדובר, היא הבינה שהגנב הוא זה שהקדיש, גנב הקדיש, ואחר כך תווח ומחר אפשר להוסיף, משלם תשלומי כפל, ואינו משלם תשלומי הרבה חמישה. מבררת הגמרא את הברייתא, אימת, אילמה לפני יאוש, אם מדובר פה לפני יאוש, מי קדוש, מה הגנב יכול להקדיש? הרי יש לנו כלל, איש כי יקדיש לביתו קודש, אמר רחמנא, בביתו שלו, אף כל שלו. מי יכול להקדיש? רק בעלים יכול להקדיש, מי שהחפץ שלו מבחינה משפטית. גנב שהחפץ שלו לא מבחינה משפטית, גנב לפני יאוש, כן? שהחפץ שלו לא מבחינה משפטית, לא שלו מבחינה משפטית, הוא לא יכול להקדיש, לא יקדיש. מה ביתו של כל שלו? אלא פשיטה לאחר יאוש. ותמד יקדיש. עכשיו כן, ברגע שכבר היה יאוש, אז יאוש וההקדש זה גם יכול, אפילו אם אנחנו לא עושים שיאוש כדיקני, אז אפשר להסביר כי יש יאוש ושינוי רשות, ועל ידי ההקדש זה כמה מפמלי פונקציות שינוי רשות וזה מועיל. ותמד יקדיש, הוא דיינו משלם תשלום ארבעה וחמישה כמו שומע את הבית, נכון? מה? מסבירה הגמרא, דחי כתבך, דהקדש כתבך. אבל דחי כתבך, גנב והקדיש, כן, כתבך כדי הקדש כתבך, אבל לא הקדיש, תבך משלם תשלומי ארבעה וחמישה, ואיסל כדעתך יאוש קונה, המים משלם, שלא הוא תובח, שלא הוא מוכר, אם יאוש קונה, אז שלא הוא תובח, שלא הוא מוכר. אמר לי, אז כן, אז זאת קושייה על ריש לקיש, נכון? אמר לי, אחר מהסקינן, כגון שזה מה שאתה אמרת לי שורון, כגון שיקדישו בעלים ביד הגנב. כלומר, מה היית כל הבעיה שלנו? אמרנו, היינו מוכרחים להעמיד את זה לאחר יאוש כדי שנוכל להבין איך הגנב יקדיש את זה. אז הוא אומר, לא צריכים להעמיד את זה אחר יאוש, אפשר להעמיד את זה אחר יאוש. ובאמת לא, מי שיקדיש את זה לא הגנב, מי שיקדיש את זה בעלים. כדי שיקדישו בעלים ביד גנב. שואלת הגמרא ומי קדוש? ומי קדוש? ואמר רבי יוחנן גזל ונטי ישועה בעלים, שניהם אינם יכולים להקדיש. ברגע שיש גזל, אז ההקדש מנוע בין מהגנב ובין בעלים. שניהם יכולים להקדיש, זה לפי שאינו שלו, וזה לפי שאינו ברשותו. הבעלים לא יכול להקדיש כי זה לא ברשותו כבר, למרות שזה שלו מבחינה משפטית, והגזלן לא יכול להקדיש, למה? בגלל שזה שלו, וגזלן לא יכול כי זה לא שלו. כן, אמרי, אז אומרת הגמרא, לא, הברייתא הזאת סוברת, חולקת על דברי רבי יוחנן, היא סוברת, הוא דמה כצנועין, היא סוברת שלמרות שבעלים יכולים להקדיש לפעול שלנו ברשותו, מאיפה אנחנו יודעים את זה? הוא דמה כצנועין, דתנן, שנינו במשנה במסר שני, הצנועין מניחין את המעות ואומרים כל הנדקת מזה יהיה מחולל למעות האלו. כן, אז בוא נראה רשי, רשי משביר מה מדובר, מה זה אותם צנועים, תסתכלו ברשי, אומר סבר לה כצנועים, מה זה הצנועים האלה? אומר רשי, דאמרין עליהם כמן, בקרם רבעי, כן? ברגע שיש קרם בשנה רביעית שצריך לפדות את הפירות, אז הצנועים מניחים, מה זה הצנועים מניחים? בני אדם חסידים שרוצים לסלק ידי כל אדם מן העבירה, כשיש להם קרם רבעי, יש להם קרם בשנה רביעית, זה כבר לא אורלה, מותר לאכול את זה באותה שנה לאחר פדיון, הם חוששים, לא, לא שמיטה, לא, לא, לא. יש... לא, לא שמיטה. יש לנו... רגע, שנייה. יש לנו דין אורלה של שלוש שנים שאז עשו באכילה לגמרי. שנה רביעית יש דין של נטע רבעי, שכדי לאכול, אז אנחנו יכולים לאכול, אבל צריך לעשות מעשה לפני כן, לפדות את זה. כן? עכשיו באים אותם, באים אנשים בקרם הזה, באים לוקחים בלי רשות. זה, למה הם עושים את זה? זה תשאל אותם. אבל אותם... לא, הם לא בסדר. אנחנו לא באים... בשנת שמיטה אין להם בכלל את כל הסיפור. לא, לא. אני לא חושב שמדובר פה דווקא... אני לא חושב שמדובר פה דווקא בשנת השמיטה. הם בנקודה של הגזל הם אוכלים... תראה, מדובר פה על סנויים... לא מדובר... אני לא נכנסתי פה לבני שביעית, בוא נשאיר את זה רגע בצד. אני לא חושב שחייבים בהכרח לדבר דווקא בבני שביעית, כי מדובר פה על צנועים שמבחינת זה הם אוכלים על הגזל, אבל גם אם אוכלים על הגזל, הרי מה מדובר על חסידים שרוצים לסלק ידי כל אדם מן העבירה, אז לא אכפת להם שלקחו. אבל הם רוצים לסלק, לא, הם חסידים והם מוכנים לוותר על זה. שנייה, את הנקודה הזאת שאתה מאיר, אני ננסה לברר רגע אחרי השיעור, אבל בוא נגמור רק את העניין הזה. בכל אופן, השאלה שעומד פה לפנינו זה הנקודה של חילול הכרם מנטע רבעי. מה הם עושים? הרי הם לקחו. אתה כדי שהפירות האלה יהיו מותרים באכילה, מה צריך לעשות? צריך לפדות אותם. הרי לכאורה הפדיון הזה, איפה נמצאים הפירות האלה? כבר בידי אותם שלקחו? זה כבר, זה ביד, כאילו גזל בידם, זה לא ברשות הבעלים, זה לא ברשות הבעלים. איך הבעלים יכולים לפדות את זה? אלא מוכח, וכשיש להם קרם, וחושבים שהם אוכלים מנו עוברי דרכים ולא פדיון, מניחים מאוד, ואומרים כל הניקת מזה. כלומר, כל מה שלקטו בני אדם היום מכאן, יהיה מחולל. על מה? אף אגב, דלית ברשותיו, אפילו שזה לא, שזה לא ברשותם של מי? של הבעלים, אלא ברשות אותם, ברשות אותם שלקחו את זה. בכל אופן, הפדיון מועיל. איך הפדיון מועיל? הרי זה לא ברשותו, אלא
ברשותם.
לא, אנחנו, הסוגיה של הצנועים נראה אותם בדף סמכתת בצורה יותר מפורטת, נעסוק גם בשאלות האלו. אבל פה בגמרא מבינה בשלב זה שהחילול הזה היה אחרי שכבר לקחו את זה אותם אנשים מן השדה, ובכל אופן רואים שמועיל הפדיון. אם כך, רואים שהוא חולק, שאותם צנועים חולקים על רבי יוחנן, הם סוברים שחילול או הקדש או פדיון, הדברים האלה מועילים גם כשזה לא ברשותו.
כן? מי לא שמסוג להלכה, לא מבינים הצנועים.
אותם צנועים, הם כן, זאת הייתה שיטתם, מדובר על תלמידי חכמים. אז הוא אומר, הוא סבר כמו צנועים. הוא דמה, את אומרת, הביתה הזאת שדיברנו עליה, מדברת כמו צנועים, הוא דמה כצנועים, יתנה, צנועים מניחים את המאות ואומרים כל נקט, אם איזה יהיה מחולה על המאות האלו, והם מחולה על המאות האלו. כן, אז ממילא, אם אנחנו חוזרים, אז מתורצת, אלא פשוט לך יהוד, נגיד, אז ממילא מתורצת, כן, אז ממילא מתורצת הברייתא, המשנה, הרי מה ניסינו להעמיד? אמרנו שמדובר מה עשינו שקדושו בעלים ביד גנב, ועל זה שאלנו איך יכול להיות שקדושו בעלים ביד גנב, הרי הוא לא יכול להקדיש, כן, הוא כן יכול להקדיש כי הוא סובר כמו צנועים, ולכן אינו משלם תשלומי ארבעה וחמישה, כיוון שברגע שהוא יקדיש, אז זה הפך להיות בעצם של הבעלים. בוא נראה רגע רשי, כי יש פה רשי חשוב. אומר רשי, גנב יקדיש משלם כפל לבעלים. זה רשי בערך לפני החצי קצת. גנב יקדיש משלם כפל, ואחרי זה משלם תשלומי כפל, ולא משלם תשלומי חמישה. הוא משלם כפל לבעלים, כי הגנבה מחייבת כפל. אבל אינו משלם דעת ואי למה, כי תווח, דה הקדש תווח. וראהו אמר רחמנה ישלם שניים. לראהו, ולא להקדש. להקדש לא משלים כפל. וכוון דפרטר מכפל, תו לא מחייב בתביכה ומחירה. דשלומי ארבעה וחמישה אמר רחמנה, ולא שלושה וארבעה. וכי מדלית כפל, כשאתה מוריד את הכפל, כשאין כפל, ממילא מנהיו, זה מאבל לשלושה וארבעה. כלומר, ברגום שאין כפל, גם לא יכול להיות חיוב של ארבעה וחמישה. בואו נמשיך את הגמרא, השאלה הגמרא, אז העמדנו את הגמרא לפי את המשנה הזאת במסר שני לפי שיטת צנועים. שואלת הגמרא, והרי חזרה קרן לבעלים, מה אז שאלת הגמרא שחזרה קרן לבעלים? מסביר רשי, איש, מה אתה את זה עכשיו? כשקדישו בעלים, נכון? העמדנו את זה כשהבעלים הקדישו, כשקדישו בעלים, כפל, למה היא משלם? הרי חזרה קרן לידם, דקדישוה כל אחד איתי, ברגע כיוון שהם הצליחו בעצם להקדיש, אז זה כאילו הם הצליחו לתפוס את זה, אם זוכר יש גמרא במציע, גם תקפה בפנינו, אז זה כאילו, ברגע שמקדישים כאילו לקחו איזה חזרה אליהם, עובדה שהם הצליחו להקדיש, וכפל לא מחייב אלא כשנמצאת ביד גנב, כשבאו עדים, כדכתיב, אם ימצא, תימצא בידו, בידו, ועכשיו זה כבר לא בידו, אז איך יש כפל? עומת הגמרא מתרצת כשעמד בדין, שבאו עדים קודם שקדישו בעלים, אז החיוב כפל הוא לפני שהוא הקדיש, ואז לכן יש חיוב כפל. מברר את הגמרא יחידמי, איך מדובר? אידה אמרי צאתן לו, אז בואו נקדים רק לקדמה קצרה. יש לנו שני, הגמרא פה בעצם אומרת שבגמר דין יש שני שלבים. יש צאתן לו, ויש חייב אתה ליתן לו, ויש צאתן לו. אם נדמה את זה למה שקורה בימינו, הרי תמיד יש שני שלבים. יש פסק דין, יש את פסק הדין, ויש את גזר הדין, נכון? תמיד במשפט האזרחי בימינו, יש את השלב שאתם אומרים, אם הוא אשם, אם הוא בעצם חייב או פטור, ואחרי זה יש שלב העונש, שלב גזר הדין, ויש טיעונים לעונש, עם כמה וזה, זה שני שלבים במשפט. אז זה בעצם דומה למה שהגמרא מחלקת פה. יש חייב אתה ליתן לו, זאת אומרת, אתה חייב או פטור, ויש צאתן לו, כבר אומרים לו עכשיו, אתה, לא רק את החיוב העקרוני, אלא בפועל. בפועל. זאת אומרת, בעצם זה שני שלב, יש את השלב היום, אתה חייב, ואחרי זה, בפועל תבצע את הדבר הזה. אז הגמר דין הסופי הוא צאתן לו, חייב אתה ליתן לו, זה לא ממש, זה דומה למה שאנחנו קוראים היום פסק הדין ולא לגזר הדין. אז בואו נראה את הגמרא. איך ידם? ידם רצאתן לו, מה העירייה הקדיש? אפילו לא הקדיש נמי לא לחייב. למה? למה אם אמר לו צא תן לו, למה? הרי מה אמרנו? שבהקדיש לא לחייב, אבל הוא אומר אם מדובר כשאמרנו צא תן לו, אז גם אפילו בלי הקדש לא לחייב. למה? דמה רבה, צא תן לו, טבח ומחר פטור, אין חיוב. הרי מה אנחנו מדברים פה על חיוב דלת ואי? ואמרנו שרק בגלל ההקדש אין חיוב דלת ואי, אבל אם מדובר על צא תן לו, לא היה צריך להקדש כדי שלא יהיה דלת ואי, כי צא תן לו טבח ומחר פטור. מה הייתה? מה? למה אחרי שאמרו צא תן לו אין כבר חיוב דלת ואי? כיוון דפסקו על למילטי וטבח ומחר ולגזלן, אחרי שאמרו לו צא תן לו, אז אין כבר את המעמד של גנב עם כל הכנסות המיוחדים, הוא הופך במעמד של גזלן, וגזלן הוא משלם את השלומי 4 ו-5. חייב אתה ליתן לו, שזה לא גמר דין ממש, זה לפני כן, טבח ומחר משלם את השלומי 4 ו-5. מה איתה? מה? כיוון זה לא פסקו, זה עדיין לא פסוק לגמרי, זה לא גמר דין מוחלט, פסקו המילטה, הקעתי גנב, הוא עדיין זה חיובי גנב אליך, כן? אומרת הגמרא, בסדר, הנה חינמי, לא מדובר בצטנו, לא צריך, דאמרי לחייב את הליתנו, כלומר, מת תעמיד את המשנה במעשר שני שדיברנו עליה, לא בצטנו, אלא בחייב יתנו, ולכן כל מה שאין תשלומי דלת ואיזה, זה רק בגלל שהוא הקדיש את זה. מי הקדיש? הבעלים. בגלל שהבעלים הקדיש, אבל אלולי שהבעלים היה מקדיש, היה עדיין חיוב דעת ואי, למה? בגלל שמדובר בחייו אתה ליתן לו, ולא בצא תן לו. אז בואו נלמד עד כאן, בואו נראה עכשיו רק את ההלכה הקצרה, אם אפשר לקבל את ה... יש לי פה את הגמרא, בואו נקרא, איזה עמוד אנחנו? כן, אז אנחנו... היום למדנו דף סמכת, אז אנחנו בדיוצא בעמוד 42, עמוד מבית, באותיות עבריות, דף סמכת, גניבה וגזלה. לא תוגנובו ולא תגזול. הוזרנו בתורתנו הקדושה שלא יגנוב אדם ממונו של חברו, שנאמר לא תגנובו. כמו כן, הוזרנו שלא יגזול אדם את ממונו של חברו, שנאמר ולא תגזול. מה בין גנב לגזן? בשם גנב מכונה אדם הלוקח ממון חברו בסתר וביחווה. בלא שהבעלים רואה אותו, כגון שפושט את ידו לתוך כיס חברו ולוקח מעות, ואין הבעלים מרגישים בכך. וגם אם אחרים או הבעלים רואה אותו בשעת הגנבה, אלא שהגנב אינו יודע שרואים אותו, הרי הוא גנב. כן, זה חידוש. אנחנו לא מסתכלים על הנגנב, אלא על הגנב. אם הגנב לא יודע, יש לו דין גנב. בשם גזלן מכונה אדם הלוקח ממון חברו בגלוי ופרסיה, בחוזקה. כגון שחוטף מידו של חברו, כן, חזל מביאים את זה מהפסוק, ולקח את הגנית, וגזל את החנית מיד המצרי, כגון שחוטף דבר מידו של חברו, שנכנס לתוך בית חברו, ונוטל משם חפץ לעיני הבעלים, או שנכנס לתוך שדהו ונוטל משם פירות בגלוי. חיוב נוסף, לא תעשוק. אדם שממון חברו נמצא בידיו ביתר, ובהסכמת הבעלים, אלא שכשהבעלים דורש ממנו להחזירו, הוא מסרב להחזירו, הוא ממשיך להחזיק את הממון ברשותו בחוזקה, כגון שלווה מחברו כסף, וכשהמל ודורש ממנו שיחזיר לו, הוא מסרב, או שדוחה אותו בלך ושוב, אף על פי שאינו עובר על איסור גניבה וגזלה, שהרמון הגיע לידו ביתר, מכל מקום עובר הוא על הלב שלא תעשוק את ריח ה... עד כאן.